הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, היום אנחנו בתוכנית של שעה אחת עד השעה 11. מהרו ושאלו שאלותיכם ב-03-593-93. אנחנו בשבועות שבהם רוקמים את המרקם המאוד מסובך להכשיר את הקרקע ליציאת מצרים ולמתן תורה. לשם כך צריך ללמד את העולם את יסודות האמונה. שלוש פעמים במהלך הזה כתוב שהעם האמין. במצרים כתוב היאמן העם, בקריאת ים סוף כתוב היאמינו בהשם ומשה עבדו, ובמעמד הר סיני כתוב וגם בך יאמינו לעולם. אומר מהר"ל בגבורות השם, שלושת הפעמים הללו שבהן נאמר שהעם האמין, שלוש הפעמים הללו מתייחסות לשלושת עיקרי האמונה עליהם מדבר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, והם הם למעשה שלושת החטיבות של 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. ייחוד השם, תורה משמיים והשגחה פרטית. חמשת העיקרים הראשונים של הרמב״ם, בורא ומנהיג יחיד רוחני נצחי ולא לבדו ראוי לעבוד, זה ייחוד השם. ארבעת העיקרים שממשיכים אותם, נבואת הנביאים, נבואת משה, תורה משמיים ונצחיות התורה, זה תורה משמיים. וארבעת העיקרים האחרונים, ידיעת השם, שכר ועונש, משיח ותחיית המתים, ההשגחה הפרטית. אלה שלושת העיקרים לפי רבי יוסף אלבו, שהרמו בספר תורת הבית, בספר תורת העולה, סליחה, מביא את שלושת העיקרים האלה כעיקרים. הם אומר מהר"ל, שלושת הפעמים שנאמר שהאמינו. במצרים, והיה מן העם בהשגחה פרטית. הם ראו איך שלאורך כל הדרך במכות מבדילים בין מצרי ליהודי. בסופו של דבר מכת חושך, גם בין יהודים צדיקים ליהודים רשעים. לאחר מכן מכת בכורות, בין בכורות לשינם בכורות. השגחה פרטית, והיה מן העם. בקריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ושעבדו בייחוד השם. מה פירוש? הרי העולם מאתגר אותנו באמונת הייחוד, בכך שהוא מראה הרבה דברים שנראים כהפך הייחוד. יש צמדים רבים בעולם, אמת ושקר, יום ולילה, חורף וקיץ, טוב ורע, ים ויבשה, שמיים וארץ. ברגע שהם ראו שהקדוש הוא שולט על שניים מן צמדי ההפכים האלה, על ים ועל יבשה, הוא הופך ים ליבשה ויבשה לים לפי הצורך, הם האמינו בייחוד השם לאורך כל הדרך. זה מה שנאמר אצל רחב, שכשבאו מרגל מרחב, כשבאו מרגל מרחב, היא אמרה להם כי ידעתי, כי שמענו וימס לבבינו והיה למים, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, כי ידענו כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. היא מדברת על ייחוד השם, היא מדברת על צמד נוסף, שמיים וארץ, שלמדה מהצמד של ים ויבשה, כי שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לרחב, את אמרת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. את האמנת במה שלא ראו עינייך. מילא על הארץ מתחת ראית, אבל מניין את יודעת שבשמיים ממעל. את האמנת במה שלא ראו עינייך. חייך שמבנייך יצא יחזקאל, שנאמר עליו, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. מה ראה יחזקאל? הוא ראה את מרכבת השכינה באה מן הצפון להחריב את בית המקדש. מה הוא ראה בזה? ייחוד השם. כי הוא ראה שהמחריב והבונה זה אותו אחד. זה לא שניים שנאבקים זה בזה. הוא האמין בייחוד השם. הוא ראה ייחוד השם. בזכות מה הוא ראה את זה? בזכות הסבתא. רחב. ממה למדה הסבתא ייחוד השם? מקריאת ים סוף. איך ראו בקריאת ים סוף? כולם ראו. ראתה שפחה על הים, וימינו בהשם משה עבדו. זה הפשט בעומק הדברים בחזל. ראתה שפחה על הים, מה שעוד לא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. היא המקור למעשה מרכבה של יחזקאל בן בוזי. דרך רחב. במעמד הר סיני, הם ראו תורה משמיים, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שלושת העיקרים הללו, העם האמין בהם, וחתימת האמונה היא על ידי המילים, וגם בך יאמינו לעולם, כלומר יש בכוח האמונה שנרכשה להחזיק מעמד ולעמוד לעולם, וזאת הייתה היציאה לדרך להיסטוריה המאוד ארוכה ומפותלת ומאתגרת של עם ישראל עד ימינו אלה. 03-593-93. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
תודה על כל השיעורים של הרב. זה גם דרך כל הלשון, גם כל הבית התורני, והם מאוד מחכימים. שמעתי אותך מסביר, אולי בשבוע שעבר, באותה מאוד יפה את היחס בין השתדלות וביטחון, שזה תלוי בדרגה של האדם. שככל שהביטחון יותר חזק, אז נזקק לפחות השתדלות. ומי שממעט בהשתדלות צריך לבחון את עצמו, כי זה באמת מגיע מביטחון ולא מעצלות או מסיבות אחרות.
אכן.
עכשיו שאלתי, בדבר אדם או מגזר, שבחיי היום-יום הם עוסקים בהשתדלות, לפרנסה או נישואי ילדים, או להכניס נציגים לבית המחוקקים, האם זה הוגן שהם השתמטו מההשתדלות פיזית להגנת העם, ונופפו בכל ההסברים היפים ששמעתי ממך בכמה וכמה שיעורים
המשפט שלך, המשפט שלך
שהם בעצם מתאימים לרמה גבוהה של ביטחון?
המשפט שלך מנוסח בחוצפה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד על רב דוב לנדו, אתה לא יכול להגיד על הרב אלישיב זיכרונו לברכה, אתה לא יכול להגיד על כל גדולי ישראל שמחנכים להשתמטות. אפשר לשאול שאלה, אבל הניסוח מנוסח בחוצפה, תסלח לי. אין פה השתמטות. אנחנו נמצאים בעם ש 80% ממנו משתמטים מתרי"ג מצוות. על זה צריך לדבר. 80% ממנו משתמטים מלחשוב שאולי יש מישהו שברא את העולם ולבדוק את זה. השתמטות מינימלית. כן. הרי לא במקרה היהדות מתחילה מאברהם אבינו ולא משם בן נוח. כי אם הייתה מתחילה משם בן נוח, היה אדם שגדל בקיבוץ כזה או אחר אומר, השם בן נוח גדל אצל נוח. הוא קיבל, אני לא קיבלתי. לכן היהדות מתחילה מאברהם אבינו, שהתחיל להתבונן. היהדות מתחילה מהתבוננות, ויש לנו פה המונים שמשתמטים מהמינימום האנושי הזה של התבוננות. עכשיו, דבר שני שאני מתנגד לניסוח שלך, המילים יפות שנאמרים בצליל של ציניות לא מקובלות עליי. אנחנו לא מדברים מילים יפות, אנחנו מדברים אמת. זה שעם ישראל צריך לומדי תורה, ויש גם אחוז של הצבא שצריך לומדי תורה, זה דברים שכתובים בחזל. חזל לא השתמטו ולא חינכו להשתמטות. ולכן כל הדברים שאמרתי, ואתה אומר בצורה שהם נאמרו יפה, הם דברי אמת, כי הכל אינם דברים שלי, אלא דברים שמבוססים היטב על מקורות. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב, יישר כוח על כל השיעורים.
שלום וברכה.
הרב הגדיר פעם שעברה שהמלחמה שאנחנו עוברים, אם זכור לי, זה מדין, אני רוצה פשוט להבין משהו, מדין הבא להורגך השכם להורגו. רציתי להבין, ברמב״ם כתוב שמלחמת המצווה זה אחד מהמלחמת, זה עזרת ישראל מצר שבא עליהם. זה לא נחשב מלחמת מצווה לפי ההגדרה של הרמב״ם?
תראה, המושג מלחמת מצווה ברמב״ם הוא מושג שצריך ללמוד אותו עם הסוגיה במסכת סוטה דף מ"ב. יש שלושה מושגים, מלחמת רשות, מלחמת מצווה, מלחמת חובה. ויועיין שם ברמב״ם בהלכות מלכים בכסף משנה, בלחם משנה, ובחזון איש אירובין, על אירובין שמדברים על איך דברי הרמב״ם משתלבים בסוגיה. לענייננו זה בכלל לא נפקמינה. ולמה? הרב קוק באיגרת תפיוד כותב, ויותר מזה ראינו את גודל האיסור לעשות, אני מצטט מילה מילה, כן? ויותר מזה ראינו את גודל האיסור לעשות אנגריה בתלמידי חכמים, ואפילו על מלחמת מצווה גדולה מאוד. אז זאת מלחמת מצווה גדולה מאוד, ובכל זאת אסור לעשות אנגריה בתלמידי חכמים, והוא מגדיר את המלחמה של אברהם אבינו נגד המלאכים, כמלחמת מצווה גדולה מאוד, שעליה נאמר, ייתן כאפר קשתו וכקש נידף חרבו. כאפר חרבו וכקש נידף קשתו. עכשיו,
סליחה, אני לא חותר לכיוון הזה, כמו שאני חותר להבין את הרמב״ם, אם זה גם נחשב מלחמת מצווה היום או לא, בהגדרה, עזרת ישראל מצר שבא עליהם.
לכאורה כן.
אם צריך ללמוד את זה יותר לעומק, אז לכאורה כן.
לכאורה כן, אבל אני אומר שוב, המילה מלחמת מצווה בגמרא, שעליה מתבסס הרמב״ם, לא מתייחסת לנושא של ההבדל בין מלחמת רשות למלחמת מצווה לעניין לפתור את הפטורים מאורחי המלחמה, שזה גם לא קשור לתלמידי חכמים. המילה הזאת מתייחסת לעניין העוסק במצווה פטור מן המצווה. ואילו המצווה, המלחמה בדרגה שעליה כולם מדברים נקראת מלחמת חובה. ואת זה צריך ללמוד שם בסוגיה. יש לי שיעור על זה מספר 402 שעוסק במלחמת מצווה מהי עם כל הפרטים הללו.
אז
עוד
שאלה.
כן, בבקשה.
לגבי בזמן האחרון, לצערנו, יש הרבה, הנושא הזה עולה בציבור הכללי. מי שמתעסק עם הציבור הכללי, לגבי תרומת איברים, לא עלינו, של אנשים שנפטרו במלחמה, או כתוצאה מכל האירוע של שמחת תורה. הידוע שהיחס לזה בתורה זה אסור. אולי קצת לחדד את הרעיון.
לא, זה ממש לא, זה ממש לא כל כך ידוע. זה ממש לא כל כך ידוע. זה ממש נושא לא פשוט, מאוד מורכב. ובכל מקרה לגופו צריך לשאול את הפוסקים המוסמכים לכך. יש הבדל בין, קודם כל צריך שאדם יהיה בהחלט מוגדר כמת על פי ההלכה. ב', יש הבדל בין איברים שהנשמה תלויה בהם לאיברים שאין הנשמה תלויה בהם. ו...
מה גודל האיסור? להבין מה גודל האיסור אם מצילים בן אדם אחר כנגד זה.
אני מבין שוב, אבל אין, ברגע שמדובר באדם שהוא לא מוגדר כמת על פי ההלכה, אז אין דוחים נפש בני נפש.
לא, מדובר שהוא מת.
ברגע שהוא מת, אז צריך בכל מקרה לשאול פסק ההלכה במקום ולקבל תשובות לכל מקרה לגופו. כמובן שאפשר להוציא ממני תשובות כלליות בנושא הזה כאן. אני רק אספר סיפור. היה שחקן כדורגל אחד שנפצע קשה מאוד בתאונת דרכים. ושכב חסר ישע, מה שנקרא קומה עמוקה, מה שבשפה הוולגרית נקרא צמח. וכבר חיכו לקחת ממנו את האיברים, והתחדש דיון ציבורי בנושא השתלת איברים. פנו אליי מגלי צהל, וביקשו ממני שאני אעלה לשידור, ועליתי לשידור. ואמרתי לו למנחה שם, לא משנה מזה היה, שאני אינני מוסמך, לא מבחינה רפואית, לא מבחינה הלכתית, לקבוע עמדה בנושא כזה, אינני רופא מצד אחד, ומבחינה הלכתית צריך לבנות לפוסקי ההלכה הגדולים ביותר. אני רק יכול לומר מי צריך, מה צריך להיות אלה, מה צריכים להיות אלה שיושבים בוועדה שתחליט. הם צריכים להיות תלמידי חכמים. ולמה? הבעיה היא שאנחנו מעלים את הנושאים הללו לדיון בשעה שיש תמונות מאוד מרגשות, והדיון הופך להיות לדיון רגשי. שהרגשות סוערים חיוביים בעיקרם מתערבבים בכושר השיפוט שלנו שצריך להיות שכלי וזך מכל התערבות רגשית. כשרואים את התמונות של אלה שצריכים את האיברים ואת התמונות של אלה שנראים כמיתים גמורים, קשה מאוד לצאת מהציורים. אדם שלמד גמרא, איך כתובה הגמרא? הגמרא כתובה בציורים. שניים אוחזים בתלית שור שנגח את הפרה, זה בא בחדו וזה בא בחביתו. גמרא במסכת בבא בתרא פרק חזקת הבתים עוסקת במקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. ומה עושים הלומדים? הצעירים מחנכים אותם לצאת מן הציורים. אנחנו לא עושים מצגת של שור ופרה, ההפך, אנחנו רוצים שלא יחשבו לא על שור ולא על פרה, אלא על הרעיון הפנימי שצריך להוציא מהשור והפרה ולדמות דבר לדבר בהרבה מאוד נושאים אחרים. אחרי 10 שנים של לימוד גמרא, הלומדים מסוגלים לצאת מהציורים ולהגיע אל העניין עצמו בלי הנגיעות מסביב. וזה מה שצריך כדי לקבוע את הדברים הללו. אבל יש כל כך הרבה הבדלים בין מקרה למקרה משני הצדדים, מהצד של אלה שלוקחים מהם לצד של אלה שנותנים להם, ולכן בכל מקרה כזה צריך ללכת לגדולי הפוסקים. אני רק יכול להגיד שמישהו הראה לי השבוע רעיון שדווקא הנושא המרכזי היה חזנות עם פרופסור אהרון צ'כנובר, שהיה הישראלי הראשון שקיבל פרס נובל. הוא למעשה רופא בהשכלתו, ופרס נובל שהוא קיבל זה היה בכימיה ולפי הרבה שנים. הוא הסביר למה הוא אוהב חזנות, הוא לא מוגדר כאדם דתי, ואז הוא סיפר את הסיפור הבא. באחת המלחמות, לפי הרבה זמן, הוא היה רופא יחיד בגדוד עם עוד רופא דתי. הוא שאל את החבר שלו, הרופא הדתי, תגיד לי, מה נעשה אם יהיו פה כמה פצועים קשים, ופעם כמה פצועים בינוניים? אם אנחנו נטפל בפצועים הבינוניים, הפצועים קשה עלולים למות. אם נטפל בפצועים הקשים, הבינוניים עלולים להפוך להיות לקשים. אמר לו, אמר לי הרופא הדתי, אמר אותו פרופסור, זו שאלה שצריך לפנות לרב. הוא לקח אותי לרב בבני ברק, לרב זילברשטיין. הקבלת פנים, אני מצטט מילה במילה מה ששמעתי, כל כך הרשים אותי. הרב, הקבלת פנים של הרב הייתה מדהימה. הוא אמר לנו, זאת שאלה שצריך להפנות לבית דין הגדול, לסנהדרין. טוב, עוד 4 ימים אני אתן לכם תשובה, אני צריך לשאול את חותני. הרב אלישיב. אחרי 4 ימים הוא כתב תשובה, הוא אומר, מאז כל שבוע אנחנו נפגשים איתו 50 שנה. החוג של הרופאים התחיל אז, אצל הרב זילברשטיין. 7 כרכים של ספרים יצאו מהתשובות שניתנו, מהשאלות שנשאלו. ואני גיליתי דבר אחד, אין בתורה דבר שהוא לא תקדים למשהו שקורה היום. רק צריך לדעת לצאת מהמשל ולהגיע לנמשל. ולכן ודאי בשאלה גדולה כזאת, זאת תהיה יומרה ויהירות מצידו של הרב נויר של לנסות לענות תשובה כללית, ואם היה מדובר על מקרה ספציפי, אז הייתי פשוט לנסות שאני אתן את התשובה, כשצריכים אנשים עם כתפיים הרבה יותר רחבות ממני.
תודה רבה לרב.
רב,
אפשר עוד שאלה כללית?
כן.
להסביר באופן כללי, ידוע מה הציבור החרדי, מה האופי שלו ומה הדרך שלו, כללית. הנושא הזה של החטופים, להשתתף איתם בהצהרות שלהם, הציבור החרדי. שואלים למה לא, למה הציבור החרדי לא משתתף בהמוניו? יש איזו תשובה שאפשר להגיד להם?
צריך להבין דבר אחד. אנחנו, יש בידינו משהו שהציבור הרחב מכיר פחות. יש לו משהו שיש לו כוח אפקטיבי. יש לו את כוח התפילה. אנחנו יום יום, 3 פעמים ביום לפחות, מתפללים לחטופים. עם אשתי בביתנו לקחה את כל השמות שהשיגה של החטופים ותלתה אותם על המקרר. וכל פעם כשעוברים שם אומרים על שם זה או על שם אחר פרק תהילים. אנחנו יודעים שתפילה עוזרת בצורה אפקטיבית. לא איזושהי הזדהות שהיא חשובה, ולא איזה הפגנה לנאומות העולם שהיא לא משפיעה על אף אחד, כמו שאנחנו יודעים, אבל היא חשובה כדי לדעת שמצטרפים פה, אנחנו מצטרפים ופועלים פעולה אפקטיבית. וזה עד כדי כך מתפשט בכל העולם היהודי. אני הייתי השבת בבית כנסת בציריך. לפני קבלת שבת אמרו 4 פרקי תהילים עם תפילת אחינו כל בית ישראל. לפני כל תפילה, אחרי כל תפילה, שם, בכל בסוגי בתי הכנסת שנמצאים שם. בתי הכנסת הנוסח אשכנז, בתי הכנסת החסידים, כולם מתפללים. אני שואל שאלה אחרת, שיבואו כולם יצטרפו אלינו לתפילה. הייתה תפילה כבירה בכותל המערבי, שכל סוגי העם, דתיים ולא דתיים, יצטרפו. אז למה מנסים להכתיב לנו דווקא צורה מסוימת של דבר, כשכולם יודעים שאנחנו כל הזמן עושים, לא רק בזמן ההפגנה?
הדברים ברורים הרב,
וישר
כוח, חזק וברוך.
תודה רבה. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד על הדבר הזה, על השאלה הזאת ששאלת, אם אתה עדיין על הקו, אם לא, תשמע ברדיו.
אני על הקו.
אנחנו צריכים להבין דבר אחד. יהדות היא לא דת. דת, פירושו של דבר, מערכת מן ההנהגות שמכסה 10% מהחיים, 50% מהחיים, 90% מהחיים, אפילו 99% מהחיים. היהדות היא לא דת. היהדות היא תורת חיים. השאלה שאדם שואל את עצמו כל רגע על כל דבר היא, וזאת השאלה הנפוצה ביותר בתלמוד, מינה הנמילה, מאיפה לקחנו את זה? ונאמר, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. גם הנושא של ההפגנות בכלל, אם לא היה מקור אחד בגמרא שגזרו גזרות אומות העולם, והגמרא אומרת שאמרה להם מטרוניתא, צאו והפגינו בלילה, אז לא היינו, לא היה קיים אצלנו. אבל הנושא הזה של הפגנות מופיע בגמרא בקשר לגזרות שגוזרים עלינו נגד הדת. עכשיו, על כל דבר ודבר אנחנו שואלים את המקורות שלנו איך נהגו להגיב. וגם אם זה נראה דבר סתמי, אתן דוגמה למשל. בארצות הברית יש חגאה שאמריקאית, שנקראת חג ההודעה, או ההודעה, Thanksgiving. זה לא חג נוצרי, זה חג שבו האזרחים האמריקאים מודים לבורא עולם, על שהמתיישבים הראשונים מצאו מה לאכול, במקרה מצאו טרקי, את התרנגול הודו המפורסם, והמנהג בחגה הזאת, שכל אדם במדינה צריך לדאוג שלא יהיה חסר לו סעודת החג, ולכן מקים אוהלים הגדולים כדי לתת לעניים, ובשעת הסעודה כל אחד מוצא משהו להודות לאלוקים. הציבור החרדי לא מצטרף לחג הזה. למה? למה? יש בזה משהו רע? לא. אבל אנחנו לא עושים דברים שאינם במסגרת שלנו. יש לנו די משלנו. הכל צריך להיות. לא רק עניין של מותר ואסור ושטח הרשות. קל וחומר, כשמדברים על תקסים ומסגרות, אנחנו עושים את זה בדרכנו שלנו. אל תשמח ישראל אל גיל קאמים. בסדר? תודה רבה. ערב טוב. שלום.
הייתי מהקו, הספקתי לשמוע שהשאלה מנוסחת בחוצפה, אבל אני רוצה שתעזור לי לנסח אותה נכון, ואם תוכל גם לענות עליה.
לא אמרתי שהשאלה נוסחה בחוצפה, אמרתי שהביטוי, השתמטות, זה ביטוי שלא פונה לא אליי ולא אל בני הישיבות בלבד, אלא אל כל גדולי ישראל שהנהיגו את זה. ושוב, אנחנו לא לומדים תורה בגלל שאנחנו, זה מתקשר גם למה שאני עניתי לשואל הקודם שהיה עכשיו. אנחנו לומדים תורה כי אנחנו יודעים בוודאות מוחלטת. בדיוק כמו שאנחנו יודעים בוודאות מוחלטת, שמטוס שמטיל פצצה ופוגע בדיוק, מפוצץ את המקום שבו הוא פגע בדיוק, כך אנחנו יודעים שתפילה עוזרת, וכך אנחנו יודעים שתורה עוזרת. ובכל זאת אנחנו לא באים ואומרים ש... צריך רק תורה ורק תפילה, לא בגלל שאנחנו חושבים שזה לא מספיק, בגלל שהתורה לא צוותה ככה. הזוהר אומר, על פרשת בעל אותך, למשל, אני מביא דוגמה אחת, בשעה שזבולון יוצא למלחמה, יששכר יושב ולומד תורה, ועל זה אומר החתם סופר, לכן זבולון יצא למלחמה בשמחה, שמח זבולון בצאתך. הגמרא אומר במסכת סנהדרין דף ממתת, בשעה שדוד היה לומד תורה, יואב היה עושה מלחמה. אם לא דוד שהיה לומד תורה, לא היה יכול יואב לעשות מלחמה. הגמרא אומר במסכת מכות דף יוד, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. אם לא שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה והלכה, לא יכולים רגלינו לעמוד במלחמה. המדרש, הגמרא אומרת במסכת נדרים דף למדבט עמוד בית. מפני מה ירדו בני ישראל למצרים השתעבדו ב-400 שנה, בני שאברהם אבינו עשה ענה גריה בתלמידי חכמים, באותה מצווה שעליה הרב קוק אמר, כבר ציטטתי את זה היום, שהיא מלחמת מצווה גדולה מאוד. ועל זה אומר המהר"ל, בגבורת השם דף נון ה', שאברהם היה צריך להאמין ולא לקחת למלחמה את מי שלא צריך לקחת למלחמה. השאלה הזאת, למה בני ישיבות לא נלחמים, היא בדיוק אותה שאלה, למה אנשי המחשבים והבקרה והטכנאים שמכינים את המטוסים לא הולכים להיות טייסים או לא הולכים להיות אנשי קומנדו ימי. היה עכשיו בעזה סגן אלוף אחד שתפקידו היה להכשיר את החיילים, והוא בעצמו היה בעורף וזה מאוד חרה לו, אז הוא עזב את תפקידו והלך להילחם בצבא, וזרקו אותו מהצבא. מה אתה עוזב את התפקיד שלך? מי ביקש ממך? למה אתה הולך למקום שבו אתה לא צריך להיות? איש על מחלב ואיש על דגלו. והרב נריה כתב את זה, הרב משה צבי נריה, ראש ישיבות בני עקיבא, מייסד ישיבות בני עקיבא, חבר כנסת מטעם המפד"ל בכנסת ה-12, כותב בשנת תשכ"ח, בכתב עת שנקרא גבילין, מאמר תחת הכותרת בני ישיבות וגיוסם, ואומר למרבה ההתלהמות כנגד בני הישיבות, הנראה כאילו פרחה מהראש של היהודים, כל ההיסטוריה היהודית. נכון שכיום בני ישיבות לא מסתכנים במסגרת תפקידם, אבל לאורך כל ההיסטוריה, לומדי התורה היו במקום הראשון בסכנה והמשיכו ללמוד תורה. הנה בגטו ורשה, ובגטו לודג', ובגטו פיוטרקו, ובגטו רדום, ובגטו קרקוב, הייתה מחתרת של לומדי תורה, שישבו במרתפים, בבונקרים, ולמדו תורה יום ולילה, לא נרשמו לעבודה, לא קיבלו כרטיסי אוכל, ונשים צדקניות היו מפרישות מהאוכל הזעום של משפחותיהם, ובלילה תמיד היה יוצא אחד מהבחורים, קראו להם התסוויצקים, על שמו של מתתיהו גלמן, בחור חוזר בתשובה שירגן את כל המחתרת הזאת, והם היו בסכנה יום יום, ובאמת מתתיהו גלמן נתפס על ידי הגרמנים, כשהוא היה עם הקבוצה שלו ברדום, והוא הוצא להורג. אז יהודים הראו שלימוד תורה אצלם זה דבר משמעותי, המשמעותי ביותר, שגם מסכנים בשבילו את החיים. אז זה מה שקורה עכשיו. מה שאני התקוממתי קודם, ולא נגדך כמובן באופן אישי, נגד הסגנון, זה אנחנו לא, אין בחור ישיבה שהחליט בגלל נוחיות ללכת ללמוד תורה. גדולי התורה, הישישים והקשישים שכואבים כאב עצום על כל מה שהאנשים סובלים ומשפחות סובלות שם ובכל מקום ברחבי הארץ, הם אלו שמנהלים את זה. ועד רבה, אנחנו היום נמצאים במאמץ גדול לבוא לבני הישיבות שהלב שלהם יוצא, ומי שלא באמת עדיין מבין את מה שאני אומר פה עכשיו, רוצים ללכת לתחום. אנחנו מסבירים להם, אתם עוזבים את העמדה שלכם, כמו אותו סגן אלוף שאסור היה לעזוב את העמדה שלו, אסור לכם לעזוב את הסטנדר. בסדר? ערב טוב לשנה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול שאלה, נוגע לכמה אדם צריך להקריב מפרנסתו כדי לגור במקום שהחינוך של הילדים יותר טוב. במקומות הטובים, ששם יש תלמודי תורה טובים, ציבור טוב, בגלל ביקוש הרב, אז בדרך כלל הם מאוד יקרים. כשאתה הולך למקומות אחרים שקצת יותר רלוונטיים לקנות דירות שם, אז הציבור נהיה פחות איכותי. לפעמים, כן?
לפעמים. תראה, אם זה היה נכון... אני שומע, אני שומע, תגמור את השאלה, כן?
השאלה היא כמה אדם צריך, אם יכול, לדחוק את עצמו, לא יודע, או להיכנס למצב שהוא לא בטוח שהוא יכול להסתדר כלכלית במקום הזה, ולסרוך על המצווה שהוא עושה, או לא יודע מה, ולהישאר שם, או שהוא ייקח את הרגליים, ויש למקום אחר, שיותר נוח כלכלית, אבל פחות טוב לחינוך הבנים וכדומה.
אני אגיד לך דבר אחד, אנחנו קצת התבלבלנו. אנחנו צריכים להחזיר עטרה לישנה, ולהחזיר את מרכז החינוך לבית. אני גדלתי בנתניה, לא היום, לפני הרבה שנים, שנתניה הייתה עיר הפשע של מדינת ישראל. הבדיחה העממית הייתה אומרת שאם אתה רוצה להגיע לנתניה, סע בכביש החוף צפון, תשמע יריות תפנה שמאלה. מישהו אמר לי בדיוק להיפך, תפנה ימינה, תברח. ושם אנחנו היינו משפחות חרדיות בודדות בתוך העיר. לא קירי צאנז, לא שיכון מזרחי, בתוך העיר גרנו. ממש הרחוב שעל ידינו, רחוב רמז, היה אחד הרחובות שהולכים לכיוון הים. אני עשיתי חשבון. הילדים שלמדו איתי בתלמוד תורה בנתניה. כשהייתי בכיתה א' היו 7 שנים מעליי עד כיתה ח'. כשהייתי בכיתה ח' היו 7 שנים תחתיי מכיתה א' והכיתה שלי. אני לא יכול להצביע על ילד מבית חרדי שירד מהדרך. הוא עדין לגבי הבנות, אם אני שואל את הבנות, אותו דבר. זאת אומרת שאפשר לחנך גם במקומות שבהם הציבור החרדי לא גדול, ו... אני מסתובב בקהילות באירופה, כמות שהציבור החרדי קטן, אתה רואה שהחינוך הוא עשוי להיות מצוין, והרבה מאוד תלוי בבית. היום זה הרבה יותר קל. יש מקומות בפריפריה שיש שם קהל צעיר של תלמידי חכמים שבונים מסגרות נהדרות. אני לא מכיר מספיק כדי להגיד, שלא יגידו שאני אומר, עושה תעמולה למקום זה או אחר, אבל יש מקומות כמו אפולה, יש מקומות כמו בדרום, בכל מיני מקומות, יש מקומות כמו אחי סמך, יש מקומות נהדרים. אנשים רק צריכים לצאת משטח הנוחיות, כן, שהתרגלו אליו. והנושא של תירוץ, חינוך הילדים הוא תירוץ, כי בכל המקומות הללו יש מוסדות נהדרים, אבל בעיקר בכל המקומות הללו יש את הבית. וגם אם אנחנו נהיה במקום שיש את המוסדות הכי טובים, אם הבית לא יהיה המרכז של החינוך, אז הסכנה תהיה גדולה מאוד גם כן.
זה
דבר
הרב, אפשר לראות שאלה
קטנה רב? כן, בבקשה.
עוד שאלה, יום, גם באותו עניין, הרב, מחירי הדירות מאוד מאוד יקרים. והשאלה, לפעמים אברך או אדם שהוא מצטמצם בשביל שיכול ללמוד תורה וכדומה, אז הוא מתלבט מה לעשות. האם הוא יצא לאיזושהי עמודה מסוימת כדי שהוא יוכל איכשהו לקנות דירה, או שהוא ימשיך להיות בסחירות, והעיקר להמשיך בכולל, ומה יהיה מחר, עוד שנה, שנתיים, עשר, אז כאילו לא חושבים על זה. אנחנו עכשיו לומדים, יהיה בסדר. האם אדם צריך לעשות השתלדות אדם שזה בא לחשבון לימוד תורה כדי... כדי למנך את עצמו
לקניית
דירה, או לא יודע,
שוב אני אומר את מה שאמרתי שבוע, שוב אני אומר את מה שאמרתי שבוע שעבר, ומה שהתחיל השואל הראשון היום פה. הנושא הזה שביטחון והשתדלות משתנה מאדם לאדם, ואדם צריך להתייעץ עם רובותיו. אבל, אני יכול לצטט תשובה מדהימה של רבי משה פיינשטיין. שאל אותו אברך, הוא לא רוצה להתפרנס מן הצדקה? כלומר, הרי הכוללים בנויים על... כספים שראשי הכהלים מתייגעים לאסוף מנדיבי עם. האם נכון הדבר כדי לא להתפרנס בין הצדקה לצאת לעבודה? תשובת ראש הרבה שפיינשטיין מפתיעה, מדהימה הייתי אומר אפילו, ואני לא אוהב להשתמש במילים בסופרלטיבים כאלה סתם. הוא כותב, בימינו אין את הנשים הצדקניות שיכולות להרשות לעצמם שבעליהם יצאו מהכהלים וילכו לעבוד. זה מדהים, הרי יציבה בערה וגיורה בשמי שמיים, אז זה מקובל בדיוק להפך, שדווקא אלו שבעליהם לומדים צריכות להצטמצם. אבל הסבר הוא כזה, אומר משה פיינשטיין ככה, תשמע, הרי אתה לא מתכוון לצאת לעבוד בלי לקבוע עתים לתורה, נניח 5-6 שעות ביום. אז מה? משרה מלאה לא תוכל לקבל, צריך לנסוע שעה לעבודה, שעה חזרה, כמה שעות תוכל לעבוד, כמה תקבל? ממילא את השעות שאתה תעבוד, אתה תצטרך גם כמסגרת של כולל. ממילא תצטרך להתפרנס בין הצדקה, אז מה הרווחנו? זאת התשובה שלו. אנחנו, כל עוד שאדם באמת לומד, וכל עוד שאדם באמת מצליח להתאמץ ולהרגיש שהוא מתקדם, אז יש מקום גם לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אני אומר את זה כמובן במרירות מה. הקדוש ברוך הוא יש לו גם מה להגיד את זה. מה להגיד על זה? ולכן אנחנו הולכים בעצת רבותינו, ובכל מקרה לגופו אדם צריך לשאול את רבותיו מה המצב שלו, ולראות האם יש משהו לשנות בהשתדלות לפרנסה יותר, ומקבלים תשובות אישיות לכל אחד ואחד לפי ראות עיניו של הגדול בתורה המכיר אותו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מורך.
רציתי לשאול אם הרב יוכל לבאר מה שכותב האור יחזקאל בחלק של מידות לגבי נקמה בגויים. הוא מדבר שם על חטיפת אייכמן ועל רעידות אדמה שקוראים לאומות העולם, על שהצדיקים יכולים לשמוח ואנחנו פשוטי עם לא יכולים לשמוח כי זה נקמה. מה הפשט בזה אם הרב יכול להסביר?
אני לא יכול להסביר דבר שאני לא מכיר, פשוט לא מכיר. צריך לעיין בפנים. תודה רבה. ערב טוב. 03-593-93 השבוע הזה התוכנית היא רק שעה אחת. ערב טוב.
שלום רב.
שלום שלום.
רציתי לשאול הרב, בן אדם שמגיע למידת ההשתוות בשיא שלה, רבי עקיבא, הוא יש לו עניין להתפלל, הוא מתפלל על רפואה או שהוא לא מרגיש צורך להתפלל על רפואה, על פרנסה, על דברים כאלה?
חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים שער ב', למה באמת מתפלים על רפואה? הרי אנחנו יודעים שהרפואה זה לטובתנו, שהמחלה היא לטובתנו, כמו שאתה אומר. דומה הדבר, אני מוסיף משל לשאלתו, לאדם שהזמין ניתוח אצל רופא, שילם 100,000 דולר בקופה, ולפני הניתוח הוא קורא ברכיים לפני הרופא, ומבקש ממנו שירחם עליו ולא יעשה את הניתוח. אומר רבי חיים מוולוז'ין ככה, באמת האדם יודע שהניתוח הוא לטובתו, שהמחלה היא לטובתו, והכאב והצער הוא לטובתו. והוא אמור לחשוב ככה, ריבונו של עולם, אני יודע שמה שעשית את זה, זה בשבילי, ואני מודה לך על זה. אבל כתוב שכשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו. שנאמר, ואומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, ולכן אני מוכן לוותר על היסורים שאני זקוק להם, כנראה, כדי שהשכנה לא תצטער. מוסיף רב חיים וולוז'ין ואומר, חס ושלום אם אדם יחשוב כך, אם הוא לא באמת אוחז שם, אבל כשאתה מדבר על אנשים שהגיעו למה שאתה אומר, כינית מידת ההשתוות, הכל שווה אצלם, טוב או רע, מחמאות ואלבונות, איסורים והנאות, אז גם הם צריכים להתפלל כדרך הטבע, גם בגלל שאנחנו מתפללים בלשון רבים, והכוונה גם לאותם אלה שלא בדרגה שלנו, אבל גם כלפי עצמם, בגלל שהשכינה מצטערת איתו.
יש לשם שאומר שרבי עקיבא יכל לצאת מהמצב שלו, במה ששרקו את בסתרו לפני כן, אבל הוא לא רצה.
יש אז רב צודק. רב צודק אומר שזה כנראה מקורו של אחד מהמקורות שמהם, או ששניהם לקחו מאותו מקור שהוא לקח ממנו, שמדבר על בן עזאי שנכנס לפרדס בשלום ולא יצא כי הוא הציץ ומת, ויצא בת קול ואמרה, יקר בני השם אמרת לחסידיו. איך הוא מת? אומר אור החיים על מותם של שני בני אהרון, אור החיים נמצא פרשת החרימות, בקרבתם לפני השם הימותו, להודיע חיבת הצדיקים שהם נמשכו אל האור. זה מן שיכרון גבעים, אני קורא לזה המשקל שיכרון מעמקים, הוא נמשך אל האור. אומר רב צודק, גם רבי עקיבא רצה, אבל הוא ידע שהוא צריך לחזור חזרה לעולם, ולכן הוא קשר את נשמתו לגופו בשלשלאות של ברזל וחזר. אבל עכשיו, כשהוא ראה שממילא הוא הולך למות, הוא שחרר, כי הוא ידע שהוא לא יחזור, והוא יצא נשמתו באחד. כלומר, נשמתו יצא על ידי שהוא התאחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו בן עזאי, כמו נדב אביהו, ולא נגעה בו ידם של הרשעים, לא הם הרגו אותו. עכשיו, לגבי שריקת בשרו מהשריקות של ברזל, אז כתוב שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, שמשה רבינו שאל, זה כבר אמר, זה תורה וזה שכרה, אמר לו הקדוש, שתוק, כך עלתה המחשבה לפניי. אומר הגאון, מה התשובה הזאת? שכשעלתה במחשבה, עלתה המחשבה לברוא את העולם מידת הדין. אומר לו הקדוש, מה אתה רוצה? כשדנים כפי שצריך לדון מידת הדין, כך צריך לדון, ואז זה צריך לשאול, אבל מידת הדין הרי לא מידה אכזרית, היא מידת הצדק המוחלט, אז על מה אדם כמו רבי עקיבא צריך שישריקו את בשרו כמו השריקות של ברזל, ולו גם מידת הדין שולטת? אם אדם כמו רבי עקיבא שאפשר לדון אותו במידת הדין, כי מדומני שאפשר לומר שהרי כתוב שבגמרא מסכת גיטין דף נון זין, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, והגמרא לא אומרת מי זה, אבל הרמ"א פנו אומר, וכך כתב רבי ניסים גאון, וכך כותב רבי צודק שהכוונה לרבי עקיבא, ואז אומר רבי חיים פלאג'י שיעל זה ראשי תיבות יוציא עקיבא לאור. רבי עקיבא היה הצאצא של יעל וסיסרא, וסיסרא היה היחיד שנאמר עליו שהוא לחץ את עם ישראל ב-900 רכב ברזל. רסיסים מנשמתו של סיסרא עדיין צריכים היו להזדקך בגופו של רבי עקיבא, אולי, וזה היה המשחקות של ברזל, וידע רבי עקיבא שזה טוב.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום. יישר כוח על התוכנית.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול, האם יש משמעות לתפילה, לסיסמה הזאת שהמוסלמים אומרים לפני שהם יוצאים לפגוע ביהודים, האם זה אומר שאנחנו צריכים להתפלל יותר? האם יש משמעות לתפילה של בן אדם להזיק, כמו שהגמרא אומרת שגנב שנמצא במחתרת יכול להתפלל שהגניבה שלו תצליח?
אני מעיז לומר שכן, כי ישמעאל יש לו את כוח התפילה, שנאמר כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומרים רבותינו שיש לו את כוח התפילה, ולכן ישמעאלים מתפללים 5 פעמים ביום, יש להם את כוח. אנחנו מתפללים רק ביום כיפור 5 פעמים ביום. התפילת יום כיפור שלנו 5 פעמים ביום היא כנגד כל התפילות שלהם כל השנה. אבל בוודאי ובוודאי, אם כתוב שמלך מואב, בזמן שהוא לחם נגד עם ישראל, שמע על עקדת יצחק, והבין בטעות שהקדוש ברוך הוא רוצה קורבנות אדם, ולקח את בנו ושחט אותו על החומה, אז כתוב שיצא קצף על עם ישראל, זאת אומרת שהיה תביעה על עם ישראל. ואם כתוב שיונה הנביא לא רצה ללכת לשליחותו בסיבוב הראשון שלו, כי הוא אמר גויים קלים לתשובה, ואם הגויים יחזרו בתשובה תהיה תביעה על עם ישראל, פירוש דבר שבהחלט שכן, זה ודאי מחייב אותנו להתפלל יותר ולעשות בשלנו יותר, כי זה מה שיש לנו להעמיד כנגדם.
וזה שהם מתפללים בשביל להזיק, שזה נגד רצון השם?
זה מה שאתה אמרת, שגנב אפילו על פי המחתרת הוא קורא לאלוקים. התפילה זה דבר שהיא גם מבחינה מסוימת עומד בפני עצמו.
אז בעצם יכול להיות שהתפילה שלהם יכולה להתקבל.
אני לא יודע, מה שכן אני יודע זה שבוודאי כדאי לנו להרבות בתפילה כלומת זאת.
הבנתי. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי בבקשה לשאול, כל הכל יישר כוח על התוכנית המדהימה.
ברוכים תהיו.
רציתי בבקשה לשאול לגבי הנושא של תיקון עוונות. אנחנו יודעים מה שגידו לנו רבותינו המקובלים, שעל עבירות מסוימות צריכים סך מסוים של תעניות וכו'. רציתי לשאול, הרי לא מדובר על עבירות שהן קשה מאוד לעבור אותן וצריכים עליהן מסירות. מדובר הרי על עבירות שכמעט בלתי אפשרי להימנע מהן, וקל מאוד לעבור עליהן. אז איך זה ייתכן שהקדוש ברוך הוא, שהוא חפץ להיטיב לנו, העמיד אותנו בכזה מצב לא סביר בכלל, שעבירות שקל מאוד לעבור אותן צריכים תהליך מייסר של תעניות וכו'. זה לא
פייר. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, המסילת ישרים בפרק רביעי, פרק שעוסק במידת הזהירות, מביא סתירה לכאורה, שמצד אחד כתוב כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב, מצד שני מידת הרחמים, מה היא עושה? אומר הרמח"ל, מידת הרחמים עושה שלושה דברים, ואחד הדברים שהיא עושה זה שהאיסורים אמנם מגיעים אבל בצורה קלה, כמו שאמרו, מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. מי מול אפשך? הרי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק א', הלכה ג' או ד', שהוא מביא את ארבעת חילוקי הכפרה של רבי מתיה בן חרש להלכה. הוא אומר, כשאדם עבר עבירה שיש בה קראת או מיטת בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים ממרקים את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו, זה לשון הרמב״ם, עד שיבוא עליו איסורים. אז מה זה אתה מתפלא, אבל לא על ידי איסורים רעים? אלא שאיסורים יכולים להיות בשתי דרגות, אותו סוג של איסורים. זה יכול להיות בדרגה של איסורי איוב מצד אחד, ויכול להיות בדרגה של איך ידע מאיסורים, כמו שאדם מכניס ידו לכיס, וצריך להכניס את היד לכיס עוד פעם. אז על זה אנחנו מבקשים, לא על ידי איסורים וחלאים רעים. עכשיו, כל מה שכתוב, עכשיו, כתוב בגמרא, עוד דבר אומר המסילת ישרים, שיסורי החרטה צריכים להיות, יכולים להיות במקום יסורי הגוף שמחפרים על החטא. זאת אומרת, אם אדם יתחרט באמת, זה יהיה במקום כל התעניות והכל. וכשאדם שומע שנחום יש גם זו, שפעם אחת לא נתן פרוסה לעני בזמן, כי הוא לא ידע שאני הזה חולה, ואני נפל ומת, והוא נהיה אחר כך כתוצאה מזה על פי תפילתו ובקשתו, חיגר בשתי ידיים, קטע בשתי רגליים, עיוור בשתי עיניים, וכל גוף מלא שחים. וכשנכנסו תלמידיו אליו, אמרו לו, רבנו, אוי לנו שראינו בכך. הוא אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתו לי בכך, וכל זה כדי לא לסבול יסורים בעולם הבא. ועל מה? אז אנחנו מבינים כמה גדולה צריכה להיות החרטה. יחד עם זאת צריך לזכור, השאלה שלך לא תתורץ על ידי מה שאני יכול להגיד עכשיו, אבל היא תתורץ הלכה למעשה לגבינו. אומרים חסידים שרב מלך מליז'נסק ביטל את תשובת המשקל. כלומר, בזה שרב מלך ורבי זושה עשו את הגלות שהם עשו, מאז ואילך כבר לא ממליצים ואין צורך באיסורים כדי להשלים את התשובה. עכשיו, אז ממילא זה השאלה שלך נשארת, אבל בכל אופן במקור ככה זה היה, אז למה? אז במקום שאנחנו נשאל את השאלה, אנחנו צריכים ללמוד פרופורציה. עד כמה אפילו חטאים שקל לעבור עליהם כהגדרתך, עד כמה שאיזה נזק הם גורמים וכמה צריך להיזהר. ברוכים תהיו. אנחנו לקראת סוף התוכנית, כאמור אנחנו מסיימים בסוף השעה הזאת את התוכנית, ואנחנו לקראת סוף עשרת המכות גם כן. פרשת בו, המכות האחרונות, הרבה, מכת בכורות, הרבה, חושך, מכת בכורות. המכה המיוחדת הזאת של חושך, זה כבר מכות שבהם נעשו ניסים בעלי משמעות לדורות ולדורי דורות. הרבה, אז כתוב, הרמב"ן מביא את זה, שמאז שהיה הרבה במצרים, לא הגיע עוד הרבה למצרים, והיה פעמים שהענני הנחילי הרבה מגיעים עד מצרים ומסתובבים ולא עוברים את הגבול. חושך היה משמעות, ממשות של חושך, ומכת בכורות מראים לנו כיצד יודעים להבדיל בין בכור ללא בכור, גם אם העולם עצמו לא כל כך מודע לזה. ערב טוב לשאלה הבאה, האחרונה היום כנראה.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כן. שלום. אני רוצה לשאול, אם יש התייחסות, הרי מצוות תפילין נקנה במעמד הר סיני, עם כל הפרטים הלכה למשה מסיני. מה היה טכנית אחרי מעמד הר סיני? איך היה מיליון זוגות תפילין? איך יצרו אותם? מתי נתחילו להניח תפילין?
אני אשאל אותך עוד שאלה, הרי פרשיות התפילין חלקן נאמרו רק בספר דברים. בספר דברים נכתב רק בשנת 40 לצאתם מארץ מצרים. זו שאלה יותר קשה. השאלה הטכנית שלך, הרי היה להם המון צאן ובקר, ומקנה רב היה לבני גד ובני רובן ועצו מאוד. הם יכלו לאבד אורות ולעשות תפילין תוך זמן קצר, בתהליכים מזורזים שאינני, הרי אני לא יודע איך עשו אז תפילין, כן? הרי אני יודע שהיום זה קשה, אבל יכול להיות שאז היה יותר קל, גם כן עשו תפילין מבמה דקה, שזה הרבה הרבה יותר קל. גם לאבא שלי עוד היה תפילין מבמה דקה. אבל...
מה בין את התשובה לגבי הספר,
הפרשיות ובספר דברים? אני לא יודע. אני ממש לא יודע. יכול להיות שהיה לה רק שתי פרשיות. אותן פרשיות שכתובות בספר שמות, אבל אני לא יודע.
אפשר להוסיף עוד משהו?
כן, בבקשה.
לגבי תפילין שרבנת הברש, לא כבר הבנתי איך המחזורת התפתחה. בברמית זה של רבי ניסה, הוא הניח תפילין של רשי או של רבי ניסה?
יש להניח שהוא ניח תפילין של רשי, כי רבנו תם היה כנראה הראשון שרשי קנה לו תפילין, כי לרשי לא היו בנים, והוא היה נכד הגדול, או הוא, או רי, אני לא יודע מי היה גדול. בכל אופן...
יום אחד הוא חלק על
התפילין. אני חייב לעצור, כי התוכנית נגמרת, אני רוצה לענות. על השאלה הזאת יש תשובה של מארי, של רבי יעקב מרויש, בעלי התוספות בספר רשות מן השמיים. הוא היה שואל שאלות חלום ומקבל תשובה, והספר הזה יצא בהוצאת המוסד הרב קוק על ידי הרב ראובן מרגליות. הוא שואל, איזה מהתפילין נכונות? אמרו לו שתיהם נכונות, אבל תפילין שרבנותם גבוהות יותר, הוויות באמצע גבוהות יותר. והרב דסלר מסביר איך התהוותה מחלוקת כזאת, מכתב אליהו חלק ד' עמוד 51 או 55, תסתכל שם. גם הבן איש חי מביא שיש שתי זוגות ניתנו בסיני, גם במערות בהר כוכבה נמצאו תפילין של רבנו תם דווקא. וצריך להסביר את זה יותר בעריכות, ולא ב-20 שניות האחרונות של התוכנית, שאנחנו מסיימים בה בהודעה לכל אלה שהיו איתנו, ולאנשי הצוות, ותודה רבה לכל אלה ששאלו. כל טוב ולילה טוב.